אם כן, אנחנו בעוד ממפסידי הזריזות. למדנו אם כן על המפסידים של הזריזות. האחד, אלה שהם מגדילי העצלה. כי הרי מטבע האדם לאהוב את המנוחה, ולכן דבר שדורש לא לנוח, מטריח את האדם. תודה רבה. אלא שמצד האמת יש פה טעות. מצד האמת זה בדיוק הפוך. כשהאדם זריז, אין לו תרחה, כשהאדם עצל, יש לו תרחה. כי ברגע שאדם חפץ במנוחה, אז כל דבר, כל עשייה היא בעצם תרחה. והרי אתה בעולם שבו צריך לעשות. יוצא שהחיים של אוהב המנוחה הם חיים קשים, הם חיים מומללים. לעומת זה, הזריז חייב שמחים, כי הרי הוא תמיד מזומן לעשייה. כיוון שהוא מזומן לעשייה, טוב לו. בסדר? זה הנקודה הראשונה שהוזכרה על ידי רמח"ל. עד כאן ברור? טוב. עכשיו אנחנו עוברים למפסיד השני, כן? אני מבין, מה שאתה אומר, כלומר, האם... הרעיון של המנוחה כצורך הזריזות זה דבר ידוע, כלומר, חלק מהדברים שאדם זקוק להם, כמו שהוא זקוק למאכל ומשקה, הוא גם זקוק למנוחה. השאלה היא, האם המנוחה היא תכלית חייו או לא? אם המנוחה היא התכלית, אז באמת חייו קשים, כי ברגע שילד אחד יפריע לו לשכב בספה שלו ולהסתכל במשחק, אז חייו מרים, קשה לו מאוד. או? אבל אם הוא מבין שהמנוחה אינה אלא צורך העשייה, אז גם אם באותה שעה שהוא חשב לנוח, תהיה לו הפרעה, זה לא כך נורא, הוא ינוח אחר כך. כן? כלומר, לא, המנוחה לא הפכה להיות המרכז של החיים. אבל, טוב. דיברנו על זה אם כן בהרחבה בשיעור הקודם, לא יודע אם צריך כך לחזור על זה. עכשיו אנחנו עוברים למפסיד השני. עוד ממפסידי הזריזות הוא. רוב הפחד וגודל המורה מן הזמן ותולדותיו. החיים מאוד מפחידים. כן, זה גם משמעותי מאוד עבור הרווקים, אבל זה משמעותי עבור כל אדם. כי פעם יירה מהקור או מהחום. ופעם מהפגעים, ופעם מן החולאים, ופעם מן הרוח. וכן, כל כיוצא בזה. הוא העניין שאמר שלמה עליו השלום, אמר עצל שחל בדרך, ארי בין הרחובות. כן, כלומר שזה ברור, שזה מגוחך, סתם ברחובות לא מסתובבים הריות. אבל העצל כל כך מעוניין למצוא תירוץ לאי עשייתו, שאומר, יש הריות שחלים ברחובות. וכבר גינו חכמינו זיכרונם לברכה המידה הזאת, ויחסוה אל החטאים, ומקרא מסייעם, דכתיב, פחדו בציון חטאים, אחזה רעדה חנפים. עד שאמר אחד מן הגדולים אל תלמידו בראותו אותו מתפחד, חטאה את. כלומר, לפחד זה חטא. זה מעניין. כן, בדרך כלל רגילים לומר, פחד זה טבעי, מה אתה רוצה? אני נמצא במקום מסוכן, ברור שאני אפחד. אבל כנראה שזה לא נכון. כלומר, אם האדם מפחד, יש כנראה רווח סמוי לפחד. וכל זמן שהאדם איננו מסוגל, איננו מעוניין, להעלות את הרווח שיש לו מן הפחד, אז הוא יפחד יותר.
תלוי איזה סוג של פחד, לא?
תלוי איזה סוג של פחד. פרש נא דבריך.
יש פחד שהוא טוב, שהוא אינסטינקטיבי, שלא יודע מה, אם יורים עליך, אתה מתכופף, אוטומטית כזה, שזה פחד שעוזר
לבן אדם. בסדר, אתה צודק, לא על פחד כזה דיברנו, אתה צודק. למשל, אם יורים עליך, אתה מתכופף, ברור. כי צריך האדם לפחד במובן הזה שהוא עושה מה שצריך. אבל היה, מה קורה אם הפחד משתק אותו? יורים עליו ולכן הוא לא מסוגל להתכופף. יש גם מצב כזה. כן. אז יש, זה בעצם שתי פרשנויות למושג דאגה. יש לדאוג לב, יש להיות מודאג מה. כלל גדול בחיים, צריך לדאוג לזה, לא צריך להיות מודאג מזה. ודאי, יש פחדים אינסטינקטיביים, שהם דווקא מעוררים אותנו לפעולה. אבל אם הפחד משתק את הפעולה, אז זה סימן שזה יצר הרע. כלומר, אני מפחד כי אני מעוניין לפחד. הפחד משרת אצלי איזושהי מטרה סמויה. ומה יכולה להיות המטרה הסמויה של הפחד? למשל, אני משותק, עצלות, כן? כלומר, אני פטור מלעשות שהרי אני שרוי בפחד. יש פה שאלה בצד. רבי אליעזר אומר, משבח אני את העצלנים ברגל. זה אומר שיש יתרון בשלושת הרגלים להיות עצלנים. מדוע? תודה. כן, כי הרגל זה מעין עולם הבא. בעולם הבא זה הזמן של המנוחה. לכן צריך משהו מהסוג הזה. בתוך הרגל. אבל כשאתה בעולם הזה, לא ברגל, אז יש משהו אחר. יש פעולה. אני צריך לעלות לרגל. לעלות לרגל דווקא זה עשייה, זה זריזות. אבל נחזור לנושא שלנו. כלומר, אני מעוניין בפחד, כי הפחד משרת אצלי את פריקת האחריות. והרי הדבר, האויב הראשי של בני אדם, שממנו כולם נמלטים, כל עוד נפשם בם, זה האחריות. אני מוכן לעשות הכל, לסבול את כל הסבל העולמי, רק בשביל שיפטרו אותי מן האחריות. אז זה לא שווה, תגידו. זה כדאי, לא? בקצת פחד פתרתי את עצמי מהכל. אפילו מהמלחמה. כן, האיש הירא ורח הלבה, ילך וישוב לביתו. לא צריכים אותו, הוא מפחד, שילך. אז זה כזה קל להיפטר מהמלחמה. פשוט תפחד, וגמרנו. עכשיו, מה יכול לגרום לאדם לא לפחד? המודעות לרווח. ברגע שאדם מבין שיש לו רווח מן הפחד, הוא יכול גם להתגבר עליו. כל זמן שאדם מספר לעצמו שהפחד בא בעל כורחו, הוא לא יכול להתגבר עליו. כי אדרבה, הוא סידר לעצמו שהפחד יבוא לו בעל כורחו כדי שהוא יהיה מוצדק. הרי אני לא איזום פריקת אחריות באופן גלוי, אפילו לא באופן גלוי לעצמי, זה נגד הערכים שלי. לכן אני צריך לספר לעצמי שהמצב הנפשי הזה של הפחד כפוי עליי. האם אני יכול להביא דוגמה? כן, אני יכול להביא דוגמה. אם אני נתקף בחרדה. עכשיו, הביטוי הוא נתקף, נכון? נתקף, זה משהו סביל. כלומר, זה פועל, זה פעיל עליי, אבל אני סביל, אני נתקף. כשאני נתקף, מה אתה רוצה שאני אעשה? מישהו שהוא לא אני, בעצם החריד אותי. ולכן הייתי, אני יכול גם אפילו, במצב כזה, לפתח שיח שבו אני אומר, תראה, אני הייתי באמת רוצה לפעול, אבל מה אעשה שהפחד ההוא תקף אותי? אני בעצם קורבן לתקיפה. אבל אם אני בעצם אשים לב, רגע, רגע, מה אני מרוויח מהפחד הזה? אני מרוויח שאני פטור עכשיו מלפעול. ברגע שאני עליתי על זה, הפחד מסתלק. מדוע? כי מתברר מה האינטרס שלי. ואני לא רוצה כל כך לפרוק מעליי אחריות באופן יזום. הבנת אותי? הפחד מזין את עצמו. יש לפחד, אפשר לומר, מערכות משומנות. שהאדם מספר לעצמו שהוא מפחד. שמצד האמת, זה הכל יוזמה. אדם יוזם את הפחד, הפחד משרת מטרה כלשהי. זה בדיוק מה שהגמרא אומרת כאן, כאן מביא כאן הרמח"ל, עד שאמר אחד מן הגדולים אל תלמידו, בראותו אותו מתפחד, הטעת. שימו לב לביטוי מתפחד. כן, גם רבי נחמן מברסלב אמר, ודע שהעולם הזה גשר צר מאוד, והעיקר, להתפחד כלל. העיקר שלא להתפחד כלל, שהאדם מפחיד את עצמו. כן. אגב, מה הדרך הכי בטוחה כדי לעבור על גבי חוט מתוח על גבי התהום? לא לפחד. ברגע שאתה מפחד, אתה נופל. ואלא על זה נאמר, בטח בשם ועשה טוב. שכון ארץ וראה אמונה. כללו של דבר, צריך שישים האדם את עצמו ערעי בעולם וקבוע בעבודה, יתרצה ויסתפק בכל ענייני העולם במה שיזדמן לו, ויקח מן הבא בידו, וירחוק מן המנוחה, וקרוב למלאכה ולעמל, ויהיה נכון ליבו בטוח בשם, ולא יירא מתולדות הזמן ופגע. בסדר? עכשיו, יש כל התירוצים שבעולם שאומרים את ההפך. שמה תאמר, הרי מצינו שחייבו חכמים בכל מקום שישמור האדם את עצמו שמירה מעולה, ולא ישים עצמו בסכנה, אפילו הוא צדיק ובעל מעשים, ואמרו הכל בידי שמיים חוץ מצינים פחים, צינים הכוונה הצטננויות, פחים זה הכוונה מכשולים, ומקרא כתוב, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, הרי שאין להחליט הביטחון הזה על כל פנים, ואתם אמרו אפילו לדבר מצווה, אז מה אתה מספר לי שלא צריך לפחד? הרי חכמים אמרו שאתה צריך לפחד, אתה צריך לשמור את עצמך, אל תצא להתקפה בלי סוודר. כן? מה? השאדם מפחד תמיד.
ירא השם הבטיח לו, אז הוא ירא מן החטא.
ירא מן החטא. בקיצור, אפשר למצוא את כל התירוצים שבעולם, אם רוצים בספרות הרבנית, אפשר למצוא כל מה שרוצים, כדי לחזק את היצר הרע. נכון? ולומר שבעצם עדיף לא לעשות כלום, כי אם אתה עושה משהו, אתה נכנס לסכנה. נכון? זאת אומרת, עמדה סבילה כזאת. מה אתה אומר?
זה עמדה שלילית.
זה עמדה שלילית. היה גוי אחד בשם סרטר שאמר שאי נקיטת עמדה זה גם עמדה. אתה יכול להגיד, אני פטור מלקחת עמדה. כן? זה כמו שאחד אומר, אני לא יודע, הייתי מאוד רוצה להתחתן, אבל לא מצאתי מי שמתאימה לי. כי אני לא יודע אם זה זאת או זאת, ואיך אני יכול להכריע בכלל. אז מה אתה מחליט? לא, אני לא החלטתי. לא נכון, החלטת, לא להחליט. כלומר, המצב של אי ההחלטה, גם זה סוג של החלטה. שמה תאמר, אז אם כן, יש פה כל הטריקים האלה. דע, כי יש יראה ויש יראה, יש יראה ראויה ויש יראה שוטה, יש ביטחון ויש הוללות. כי הנה, האדון ברוך הוא עשה את האדם בעל שכל נכון וסברה נכוחה, לשינהג עצמו על דרך טוב וישמר מדברים המזיקים, אשר נבראו לענוש את הרשעים. ומי שירצה שלא ינהג עצמו בדרך החוכמה ויפקיר עצמו לסכנות, הנה אין זה ביטחון אלא הוללות. והנה הוא חוטא במה שהוא עושה נגד רצון הבורא יתברך שמו, שרוצה שישמור האדם את עצמו, ונמצא שמלבד הסכנה המוטבעת בדבר אשר הוא עלול אליה מפני חסרון שמירתו, הנה עוד מתחייב בנפשו בקום עשה בחטא אשר הוא חוטא. זאת אומרת, שאדם שם את עצמו במצב של סכנה, אז יש לו שתי סכנות עכשיו. א', הסכנה עצמה. ב', מכיוון שהוא עבריין, אז הוא מסכן את עצמו עוד יותר, כשהרי עכשיו מידת הדין מקטרגת עליו. אז יש פה פעמיים חטא, פעמיים סכנה. ונמצא החטא עצמו מביאו להנש. ואולם, השמירה הזאת, וזאת העירה המיוסדת על הנהגת החוכמה והשכל, היא הראויה שעליה נאמר, ערום, רעה, רעה ונסתר, ופתעים עבירו ונענשו. אך היראה השוטה הוא שיהיה אדם רוצה להוסיף שמירות על שמירות ויראה על יראה. כן, לך תדע, אני עכשיו נוסע לתל אביב. אולי תהיה תאונה, והרכב שבו אני נמצא לא יוכל להתקדם, וזה בדיוק יהיה שעת לילה וחשיכה, ואנחנו נשאר תקועים הרבה זמן, כי הטלפון גם כן בדיוק לא יעבוד, ולא נוכל לקרוא לגרר, ואנחנו נשאר רעבים ובקור, ובחושך. אז כדאי שניקח איתנו פרוז'קטור, עם מטען, אבל גדול, קבל כזה שיכול להחזיק כמה וכמה שעות. וגם כדאי שיהיה לנו כמויות של אוכל ושתייה בכמות רצינית, וגם אפשרות לישון בשטח עם אוהל. אבל לא סתם אוהל, צריך גם שיהיה לנו אמצעי הגנה, יתושים, ולך תדע, אולי בדיוק אז יהיה לנו כאב בטן, כדאי לקחת כמה תרופות לצורך העניין הזה. אז כדאי גם לקחת בכלל תיק עזרה ראשונה. ואולי גם כדאי באותה הזדמנות גם לקחת אולי כמות, כמה כלים לתיקון התקלה, כי ילך לדע מה יהיה. שלא לדבר שיכול להיות שבכלל שאנחנו נשקע בבוץ, ולכן צריך גם לקחת אמצעי סנפלינג, כדי שנוכל לצאת מן הבוץ. ועוד ועוד ועוד, ואז יוצא שבסוף יוצאים עם מסעית שלמה, זה לקח הרבה זמן להכין אותה, מלא מפסידים את את הפגישה הנדרשת, וכו' וכו'. כן. קיצור, אז מה שאומר כאן, העירה השוטה הוא, שיהיה האדם רוצה להוסיף שמירות על שמירות, ועירה על עירה, ועושה משמרת למשמרתו, באופן שיגיע מזה ביטול לתורה ולעבודה. כן. והכלל להבחין בין שתי היראות הוא. מה שחילקו חכמים, זיכרונם לברכה, באומרם, אחד השכיח היזקה, שענה. כלומר, אם ההיזק שמה, מצוי, כי מקום שההיזק מצוי ונודע, יש להישמר, אך מקום שאין ההיזק נודע, אין לראות. אבל לך תדע, אולי בכל זאת יגיע ההיזק הבלתי מצוי, אין מה לעשות. אז יגיע ההיזק הבלתי מצוי. כי לפחד מההיזק הבלתי מצוי, זה נזק יותר גדול, מבחינה סטטיסטית, מהנזק הבלתי מצוי שעשוי להגיע. כן. האם יש גם פחד ללמוד? כן, אולי אני אתאה. אחד אומר, אני לא יכול ללמוד את ספר הכוזרי. מדוע? כי אני לא יכול להבין את זה לבד. ואני צריך, לא יכול גם לשמוע את השיעורים שלך, כי אני צריך להיכנס לשיעור גמרא. במכון מיר גם לומדים גמרא. חושבים שללמוד גמרא זה יותר חשוב מללמוד אמונה. אז מה אני אעשה? אז אני לא אלמד כוזרי. או. זה מה שאמרו על יצר הרע, על המלאך שנלחם עם יעקב. יש שתי דעות בחזל, איך הוא היה נראה. יש דעה שאומרת שנדמה לו כגוי, יש דעה שאומרת נדמה לו כתלמיד חכם. מה זה יצר הרע נדמה לו כגוי? אז זה יצר הרע, המלאך הזה. אז יש מי שאומר, מה זה יצר הרע נדמה כגוי? שאומר לו, אל תלמד תורה. טוב, אבל יש כאלה שזה לא עובד עליהם, הסיפור הזה. מה זה אני לא אלמד תורה? מה? תורה זה חשוב. אז בא יצר הרע כתלמיד חכם, אומר לו, לומדים את זה ולא לומדים את זה, זה אסור ללמוד בשלב הזה, זה... ודווקא בצורה הזאת, ואם אתה לא בדיוק מצאת את החברות המתאים, ולא בדיוק מצאת את הדפוס המתאים, ואתה לא בדיוק יצאת ידי חובת כל הדברים, אתה לא יכול ללמוד. ואז יש לו תירוצים, למדניים, למה לו ללמוד תורה. או לא מצאתי עדיין את שיטת הלימוד הנכונה. זה טריק מצוי. יש הרבה אנשים שמבלים שנים בחיפוש השיטה הנכונה של הלימוד. במקום ללמוד. כן, בבקשה. זה סוג של פחד. כי אני מפחד לטעות. אסור לטעות. השאלה היא מי אמר לך שאסור לטעות? אנחנו נברנו על מנת לטעות. צור ילדך, תשי. הקדוש הוא ברא אותך עם כוח של שכחה. אז אם כן, התורה ניתנה על דעת זה שנתעה בה. עד כדי כך שהמהר"ל מסביר מדוע הנוסח של ברכת התורה אצל האשכנזים הוא לעסוק בדברי תורה. הוא אומר כי אי אפשר להגיד אשר כשאנו מסתובבים אצלנו ללמוד תורה. כי ללמוד תורה הכוונה בלי לטעות. אז אם ככה, אז כל הלימוד שלנו זה ברכה לבטלה אחת גדולה. אלא, אתה לומד על דעת זה שתטעה. עסקת בזה לפחות. כן. מה?
אשר ברא אלוקים לעשות. צריך לעשות ולא ללמוד.
אתה צודק. צריך גם לעשות וגם ללמוד. נכון. כן, בבקשה.
איפה זה המדרש של תלמיד חכם שהגענו?
מה? איפה זה המדרש של תלמיד חכם שנראה לו כתלמיד חכם? אינני יודע. מן הסתם בבראשית רבה שם. על ויהיה וכישימו. אולי זה גמרא? אני לא זוכר. אין. אני מפחד לטעות, אז אני לא אגיד לך שוב. טוב. כן. הנה, את התחום הווה איש לך. תודה רבה, ידיע. כן, מה אתה אומר?
לא נכנס לשיקולים חומרת ההיזק? רק כמה הוא שכיח?
כלומר,
יש
איזק
שהוא שכיח, אבל הוא בקטנה.
לא, חומרת הנזק לא שייכת. למשל, האם כדאי לצאת מהבית? אולי תהיה פצצת אטום.
לא, ביטוח,
חיים נגיד. לא, אולי תהיה פצצת אטום. פצצת אטום זה נזק אדיר, נכון? לא מתחשבים בכזה דבר. כלומר, מתחשבים בשכיחות. אם מישהו אומר שהנה עכשיו יצא מטוס עם פצצת אטום, והוא חג מעל שמי ירושלים, אז יש מקום לפחד. אבל כל זמן שיש מישהו שמדבר, אז הוא מדבר. למרות שהנזק שהוא מאיים בו הוא גדול.
זה ממש דקויות להבחין מה השכיחה הזיקה ומה... לעשות ביטוח חיים, נגיד, לוקח למישהו חצי יום עבודה, ממוצע לשלם לכל המשפחה ביטוח חיים. זה בזבוז של חצי יום עבודה, זה שכיחה איזה, כזה לא שכיחה, זה כאילו ללכת על זה, וזה בזבוז של הזמן שלי בחיים, תעשה איזה משהו. מי קובע מה שכיחה
איזקה? מה קובע מה שכיחה איזקה? הסברה. סברה. הרבה דברים אנחנו עושים בחיים שלנו מסברה. נכון? טוב. כי מקום שהאיזק מצוי ונודע יש להישמר, אך מקום שאין האיזק נודע אין לראות. ועל כיוצא בזה נאמר, רעותה דלא חזנן, לא מחזקינן. זה נאמר לגבי דיני טרפות. אם אתה לא רואה שהבהמה יש לה רעותה, אתה לא מחזיק שיש שם רעותה. הרי בכלל, יש בהלכה 18 טרפות, נכון? יש 18 דברים שאם הם נמצאים בגוף של הבהמה, אפילו אחד מהם, הבהמה טרפה. אחד מהם, נקובת קרום המוח. אם יש נקב בקרום המוח, הבהמה טרפה. עכשיו יש פה בעיה. איך אפשר לבדוק אם יש נקב בקרום המוח? איך עושים? אחרי ששחטתי, כן, איך אפשר לדעת?
היום אפשר עם MRI.
היום אפשר עם MRI? כן, השאלה היא, כשאין MRI, איך אתה יודע? אחרי השחיטה, אתה יכול לפתוח, נכון? את המוח של הבהמה ולראות. איך אתה מגיע למוח של הבהמה? צריך לפתוח את הגולגולת. עכשיו, כדי לפתוח את הגולגולת, צריך לשבור את העצם הזה, נכון? עכשיו, בקורבן פסח, מה אני עושה? הרי בקורבן פסח יש איסור, והעצם לא תשברו בו. אסור לשבור את הגולגולת של קורבן פסח. אז אולי, אז איך אפשר לאכול קורבן פסח? אולי אני עכשיו אוכל מנקובת קרום המוח. הולכים אחר חזקה. רעותה דלא חזנן, למה חזקינן? טוב, מן הסתם זה בסדר. לך תדע, הרי נאכלו מיליוני קורבנות פסח במשך ההיסטוריה. מה, אפשר להגיד בוודאות שלכולם לא היה נקב בקרום המוח?
שזה כופרות כבר
MRI. לא, אתה רואה שאכלו את זה למרות שיכול להיות שיש. וזה קורבן להשם, אולי אפילו אתה מביא חולין לעזרה, לא יודע מה. לא, אבל אתה רואה שלא. אתה רוצה כן, למכור חומרות. זה יפה, זה יפה. נגיד, אתה תעשה בדיקת MRI לכבשים, ככה כשיבנה בית המקדש, ואתה תחתים כמה רבנים שחייבים לעשות את הבדיקה הזאת, ואתה תעשה הרבה כסף. אגב, אתה לא צריך לחתים את הרבנים באמת. אתה רק צריך להדפיס שהם חתמו. כן.
יש לנו הלכה. אדם בודק ורואה עד כמה שעיניו מגיעות ורואה.
נכון, אתה צודק. אכן כדבריך. כן.
אז בנוגע להגיד לירקות ולדורק, אז כל מה שנגיד אני יכול לראות בעין בלי לזכור כל מה שהוא מול האור או מול הזה, זאת אומרת, זה הבדיקה היחידה שצריך?
אם אתה לא יכול לראות, כן, אם זה יש מדובר על שרץ שאי אפשר לראות, אז מותר לאכול. זה דבר פשוט וידוע. אבל נמצאו כתבי יד של התורה, ששם כתוב אחרי רשימת השפן והחזיר, כזה שם, ואת הקרובית ואת התות ועוד כמה דברים כאלה. כן?
תעלו כאן על עניין של ביטוחי חיים.
כן, ביטוחי חיים.
באמת, מה היחס לזה?
אז זה תלוי. אם מבקשים ממך ביטוח חיים שמבקש מחצית המשכורת שלך כדי לשלם אותו, כשאתה בסבירות נמוכה שתזדקק לזה, אז באמת זה לא שווה. אבל אם מדובר בסכום קטן, ובסבירות גבוהה של פגיעה וכדומה, אז כדאי, כן? זה הכל עניין של כמה שכיח הנזק.
בביטוחים, החיים שלנו לא מוגנים משום דבר.
בביטוח חיים? לא, אבל זה ביטוח מתים, זה נכון. טוב. ואין לו לחכם, אלא מה שעיניו רואות. מסכת בבא בתרא. ולמד א' עמוד א', והוא עצמו עניין הפסוק שהבינו למעלה, ערום ראה ראה ונסתר, האינו מדבר אלא בנסתר מן הראה אשר רואה, לא ממה שיוכל להיות שיהיה אפשרי שיבוא. והוא ממש עניין הפסוק שהזכרתי, אגב זה מעניין מאוד, בזכות האמירה הזאת אנשים הקימו את מדינת ישראל. אם היית שואל למשל את הרצל, איך תפתור את כל הבעיות של המדינה, מה הוא היה עונה? לא יודע, כשנגיע נראה. אז איך אתה לוקח על עצמך להקים מדינה שיכול להיות שתהיינה בעיות בדרך, שאתה לא תדע איך לפתור אותה? על זה היה עונה הרצל, עליו השלום, ערום, ראה, ראה ונסתר. אבל אם אתה לא רואה, אתה ממשיך. נכון? ככה העולם מתקדם. כן. האינו מדבר אליה בנסתר מן הרע אשר רואה, לא ממה שיוכל להיות שיהיה אפשרי שיבוא. והוא ממש עניין הפסוק שהזכרתי למעלה, אמר עצל, שחל בדרך, ארי בין הרחובות. הרי זה יכול להיות שיש שחל בדרך, לא? לא חשבת על זה? אולי יש. מה, זה לא יכול להיות שחל זה אריה גדול. כן, כזה אמתני. אז יכול להיות שישתחרר בדיוק היום מגן החיות. הרי מה, בירושלים יש גן חיות? יש שם אריות. אז אולי ישתחרר, מה, איך אתה יודע? איך אתה יוצא לרחוב? איך אתה יודע? כן, זה באמת יכול להיות. אגב, זה קרה. כן, קרה, אז מה? אז מה? קרה? כן, 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 בארץ, כן, כן. נכון. האם אסור לטייל בוודיות של מדבר יהודה? הרי יש שם נמירים. היו יותר, פעם היו יותר. כן, היו כמה חבר'ה מגולני, אני חושב, שטיילו שם, פתאום בא איזה נמר, ירו בו, גמרו אותו. אחר כך חברה להגנת הטבע אמרה, אתם לא יודעים לטפל בנמר, באמת. טוב, בקיצור, אז מה, זה אסור לטייל שם בגלל שיש נמר אחד? לא, מותר. כן. והחכמים זכרונם לברכה, פרשו העניין כמין חומר, להראות עד היכן מגעת יראת ההבל, להפריש האדם מן המעשה הטוב. אמרו, מה זה כמין חומר? הכוונה כמו שרשרת. חומר זה שרשרת. אמרו, שבעה דברים אמר שלמה בעצל. כיצד? אמרו לעצל, הרי רבך בעיר, לך ולמד תורה ממנו. והוא משיב אותם, מתיירא אני מן הארי שבדרך. רבך בתוך המדינה, אומר להם מתיירא אני, שלא יהיה ארי בין הרחובות. אומרים לו, ארי הוא בתוך ביתך. אומר להם, אם אני הולך אצלו, אני מוצא הפתח נעול. אומרים לו, פתוח הוא. וכשלא היה יודע מה להשיב, אומר להם, הדלת פתוחה או נעולה, מבקש אני עוד לישון מעט. הלמדת שאינה יראה שגורמת שיתעצל, אלא עצלה גורמת לו שיתיירה. יש פה דבר...
עצל הזה גם כשלא לקחת דעות עם משלעל לפיו.
נכון. זאת אומרת שיש פה דבר מאוד מאוד עמוק לגבי היראה, שהיראה היא פרי של יוזמה. לא דבר שנוחת עליי. אני מעוניין ביראה. כדי שאוכל להתעצל. כלומר, כדי שתהיה לי הצדקה מוסרית לעצלה. וכל הדברים האלה, הניסיון היומי יעיד עליהם, ממה שכבר פשוט הוא ורגיל ברוב המון בני האדם, אשר זה דרכם כסל למו, הוא משכיל על דבר, ימצא אמת לאמיתו, ודעת לנבון נקל. נקל. וכבר נתבאר עניין הזריזות באור, שאחשוב היותו מספיק להערת הלב, וחכם יחכם עוד, ויוסיף לכך. והנחה רואה כי ראוי לזריזות להיות בהדרגה אחר הזהירות. כי על הרוב לא יהיה אדם זריז אם לא יהיה זהיר בתחילה. כי מי שלא ישים ליבו לזהר במעשיו ולהתבונן בעבודה ומשפטיה, שזו היא מידת הזהירות כמו שכתבתי, קשה שילבש אהבה וחמדה אליה ויזדרז בתשוקה לפני בורו. כי הנה הוא עודנו תובע בתאוות הגופניות ורץ מרוצת הרגלו המרחיקו מכל זה. אמנם, אחר שכבר פקח עיניו לראות מה עשה ולהיזהר בם, וחשב חשבון המצוות והעבירות, כאשר זכרנו, נקל הוא לו שיסור מן הרע, וישתוקק אל הטוב ויזדרז בו. וזה פשוט. עד כאן מובן? טוב. זאת אומרת ש... אגב, מה שהוא אמר שבדרך כלל קשה להגיע לזריזות בלי הזהירות, למה הוא אמר בדרך כלל? כי יש מאמר בחזל הפוך, שאומר זריזות מביאה לידי זהירות. יש לפעמים מצב הפוך. אבל נאמר ככה, קשה מאוד להיות זריז אם לא ביררתי לעצמי מה הטוב ומה הרע. כי אני זריז, אני לא יודע לקראת מה, אני לא יודע אם זה טוב או רע. לכן צריך קודם כל לברר מהו הטוב ומהו הרע. ברגע שהבירור הזה נעשה, קל מאוד להזדהות עם הטוב ולהיות זריז אליו. עד כאן המידה השנייה. כן.
מה? מה בדיוק הפירוט?
מה הפירוט, שבע, הפירוט של השבעה דברים? פשוט, איך, הראשון, אמרו לעצל הרי רבך בעיר, לכו נמתו רמבנו, ומשיב אותה, מתיירי אני מן הרי שבדרך. הדבר השני, רבך בתוך המדינה, אומר להם, מתיירי אני שלא יהיה הרי בין הרחובות. אומרים לו, זה השלישי, הרי הוא בתוך ביתך, אומר להם, אם אני הולך אצלו, אני מוצא הפתח נעול. הרביעי, אומרים לו, פתוח הוא, זה כבר ארבע, נכון? כן. וכשלו, היודע מה להשיב, אומר להם, הדלת פתוחה הוא נעולה, מבקש אני עוד לישון מעט. זה חמש.
זה
אז איפה שבע? לא יודע. צריך להסתכל במקור, בדברים רבה. עכשיו בטח זה... יכול שרמחל קיצר. כן? בשבעה דברים. או שהכוונה זה השאלה והתשובה. שגם התשובה היא בתוך זה. כן. טוב, עכשיו אנחנו עוברים אל המידה השלישית. בביאור הניקיות. למה לא, המזגן לא דלוק? זו שאלה גדולה. הייתי אומר שאלה, הייתי אומר ערכית. ערכית. שמידי פעם, כן. לא, זה באמת שאלה. למשל, לגבי השיעור הראשון היום, ברור היה, כי השעון שבת עדיין פעל, ומנע את הפעילות של המזגן. אבל אחר כך, אחרי שטיפלנו בזה, תמוה מאוד הנושא. טוב, אם כן, אנחנו עוברים עכשיו למידה השלישית, שהיא מידת הנקיות. מה זה נקיות? נקיות הדעת. שאדם נקי. נקי ממה? לא נקי מידות רעות. נקי כאן הכוונה שאין לו נטייה לדבר אסור. זה הגדרה של נקיות. כלומר, שהוא עקר מליבו את הרצון לעשות רע. בוא נגיד את זה נכון? את הרצון למצוא סיבה לעשות רע. זה יותר מדויק. לא, יצר הרע אמרנו יש. אבל הוא לא מחפש הצדקה אידיאולוגית לרע. נכון. כן, רק שנייה, רק שנייה. מה אתה? לא, הכוונה שיש לאדם, נגיד, נטייה לחפש היתר בדבר האסור. בקשת ההיתר לאסור, זה מה שהנקיות נלחמת בו. שאינני מבקש לעצמי היתר לאיסור. יש לפעמים שאדם רוצה לעשות איסור, זה סיפור אחר. אבל הרצון למצוא הצדקה אידיאולוגית לאיסור, זה לא. כן. אפשר להגיד, נטייה טבעית לרע ולא נטייה נפשית לרע. זה הגדרה יפה. זה הנקיות. זה המדרגה השלישית משלושת המדרגות הנדרשות כדי להיות צדיק. בסדר? אבל זה על דרך השלילה, זה עדיין לא על דרך החיוב. אבל זה כבר שייך לתחום המחשבה. כן? כי הרי למדנו שכל המידות נכללות תחת שלושה עניינים. אהבה, יראה ומחשבה. אהבה זה בזריזות, למשל במדרגה הראשונה. האהבה של המדרגה הראשונה זה הזריזות, היראה של המדרגה הראשונה זה הזהירות, והטהרה של המחשבה במדרגה הראשונה זה הנקיות. עד כאן ברור. הרי פשוטים. מתוך כך אנחנו יכולים לצלול למעמקי הנקיות. מידת הנקיות היא, היות האדם נקי לגמרי מכל מידה רע ומכל חטא, לא די ממה שהחטא בו מפורסם וגלוי, אלא גם כן ממה שהלב נפתה בו להורות היתר בדבר. שכאשר נחקור עליו באמת נמצא שלא היה היתר ההוא נראה לו, אלא מפני היות הלב עדיין נגוע קצת מן התאווה, כי לא טהר ממנה מכל וכל, על כן תמשיכו להקל בו. למשל, אני עובר ברחוב ואני מריח ריח של מאכל אסור שיוצא מחנות. ואני אומר לעצמי, המאכל הזה ממש טעים לי, אבל הוא אסור. אבל זה לא כל כך פשוט הדבר הזה. מה זאת אומרת אסור? זה... אם אני אגיד... אם אני הרי לא אוכל אותו, אני עלול לעמוד ברעב. ויכוח נפש. צריך לעלות הניצוץ שיש שם. ולך תדע, מי אמר בדיוק שזה אסור? מחפשים איזה דרכים, להתיר? מה? לקדש את החול, יש הרבה...
זה נקודה הזאת
מזהגת אצל אישה בהיריון. נכון, 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 בהחלט.
יכולה להפיר מזה.
נכון. עכשיו, אז מה שאומר כאן, שבקשת ההיתר לדבר שהוא אסור, זה פה הנקיות נכנסת. שאני צריך לברר, האם הדבר שאני רוצה להקל בו, זה רק בגלל שבאמת הוא מותר, באופן שכלי, או שמה יש לי נטייה בנפש לחפש את היתר, ולכן אני בסוף התארתי את האסור. פה לא מדובר שלא נטעה. הוא לא מתכוון שראוי לאדם להחמיר במה שמותר. מה שמותר, ואתה אוסר אותו על עצמך, זה שטות. לא, זה לא עניין של כוח עד היתר עבדיף. דבר שהוא מותר, הוא מותר, נקודה. כלומר, אין חסידות לאסור את המותר. למשל, אסור לאכול בשר בהמה טרפה. אז כיוון שאסור לאכול בהמה טרפה, אני אסור על עצמי גם בשר בהמה טהורה. כן? אז זה שטות, זה לא חסידות. בסדר? טוב. אך האדם אשר טהר מזה הנהגע לגמרי, וניקה מכל רושם רע שמשאר את התאווה אחריה, הנה ראייתו תהיה ברורה לגמרי והבחנתו זכה, ולא תתאו החמדה לשום דבר, אלא כל מה שהוא חטא, אפילו שיהיה קל שבקלי החטאים, תכירהו שהוא רע ותרחיקהו ממנו. וחלשון הזה אמרו חכמים על השלמים, המתהרים מעשיהם תהרה רבה, שלא יהיה בהם אפילו נינו דבר רע, נקיה הדעת שבירושלים. כן, בבקשה.
זהירות,
כי
הוא
לדעת
באמת מה
טוב ומה רע, אבל לא נעבל בזה. זה משהו אחר לגמרי. זה בכלל לא הזהירות. הזהירות, אני צריך לדעת מה הטוב ומה רע. בנקיות, אני לא מפתח את הנטייה להצדיק את הרע. משהו אחר. זה הרבה יותר דק, אגב. כי בהגדרת הטוב והרע יש דברים גלויים, כן? מפורש בשולחן ארוך. זה רע, זה טוב, זה בסדר, אין בעיה. אבל יש לפעמים דברים עדקים, ששם יש מקום להטייה, אז האדם יחפש לעצמו יותר. כנגד זה, מידת הנקיות. כן, בבקשה.
מה שמונה את הנקיות זה רק תאווה? אין עוד גורמים כמו כבוד או
פרחה של... האם מה שמתמודדת בו הנקיות זה רק התאווה או הכבוד או משהו אחר? גם הכבוד זה סוג של תאווה.
או
למשל, פרחה
של פרנסה, כל מיני דברים שמונים...
כל זה סוגי תאוות. יש תא... כלומר, אפשר להכניס תחת המילה תאווה כל היצרים כולם. כן, בבקשה.
האם זה כולל גם את הגעגוע או את המחשבה על הרע? זאת אומרת, איזשהו געגוע, נגיד, חילוני...
זה שאדם אוהב את הרע, מתגעגע אל הרע, זה בסדר.
לא רוצה צידוקים לעשות אותו.
אז זה, הוא לא מחפש צידוקים. אז ההתמודדות עם זה שאני רוצה את הרע, זה בא זהירות. הנקיות לא עוסקת בשאלה הזאת. הנקיות עוסקת משהו אחר. בנטייה שלי להצדיק את הרע. זה הכל. כן.
מה זה אומר רושם רע? מאיזה
בחינה איפה אתה רואה את המילה רושם? רושם זה הכוונה רושם, מה הבעיה? לא, רושם הכוונה שריד. שריד. כי אז אני לא אובייקטיבי. ברגע שיש לי רשמים של התאווה, זה פוגע באובייקטיביות שלי.
רשמים מהתאווה עצמה,
כן. נכון. והנך רואה, הנה עכשיו, השאלה שלך היא בהחלט השאלה שרמח"ל מתמודד איתה כאן. ההפרש שבין הזהיר והנקי, אף על פי שקרובים הם זה לזה בעניינם. הזהיר הוא הנזהר במעשה ורואה שלא יחטא במה שכבר נודע לו מפורסם אצל הכל להיותו חטא. אמנם עדיין איננו אדון בעצמו שלא יימשך ליבו מן התאווה הטבעית שלא תתאו להראות לו היתרים. באיזה דברים שאין רעתם מפורסמת. וזה כי אף על פי שהוא משתדל לכבוש את יצרו ולכבוש את האבותיו, ולכבוש את האבותיו, לא מפני זה ישנה טבעו, ולא יוכל להסיר מליבו את האהבה הגופנית, אלא שיכבוש אותה, וילך אחר החוכמה ולא אחריה. אך על כל פנים, חושך החומריות עושה את שלו להסיתו ולפתותו. כלומר, מה זה לפתותו? לחפש יותר לדבר האסור. אמנם, אחר שיתרגל האדם הרגל גדול בזהירות הזה, עד שינקה ניקיון ראשון מן החטאים המפורסמים וירגיל עצמו בעבודה ובזריזותה, ותגבר בו האהבה אל בוראו והחמדה אליו, הנה כוח ההרגל הזה ירחיק אותו מענייני החומר וידביק דעתו אל השלימות הנפשי עד שסוף סוף יוכל להגיע אל הניקיון השלם שכבר יכבה אש התאווה הגופית מליבו ויתגבר בו החמדה האלוהית ואז תישאר ראייתו זכה וברא כמו שכתבתי למאגר הוא יהיה אובייקטיבי שלא יפותה ולא ישגהו ולא ישגהו חושך חומריותו וינקה במעשה מכל וחול דברים פשוטים זאת אומרת שהאדם לא מחפש להתיר לעצמו את האסור זה כמו שלמשל אומרים, תראה, אם זה בשביל להרוויח, אז זה מותר. אין? אומנם זה אסור, אבל זה בשביל, אם זה בשביל לעשות כסף, זה בסדר. נכון? אומנם אסור לשקר, אבל אם זה בשביל להסתדר בחיים, אז זה מותר. יש אמירות כאלה, נכון? זה בשביל להסתדר, נו, באמת. אי אפשר בעולם הזה להסתדר בלי זה. אז זה מותר. אין? לא, לא באנו להגיד שתמיד מותר לשקר, אבל לפעמים קצת. זה אפילו רצוי, זה טוב. כן, מה אתה אומר?
איך אדם יכול לדעת שהשיקול דעת שלו הוא נקי מתאוות במובן הכללי שלו?
איך אדם יכול לדעת? בשביל זה יש פרק י' א' בפרטי מידת הנקיות, ופרק י' ב'. כן, בפרטי מידה, לא. י' ב' זה על... נו... בדרכי קניית הנקיות. בסדר. פה אנחנו דברים רק בהגדרה. פרק י'. כן.
זאת אומרת
שהגיע
לקרן השלם והכבה
שאת הרבה, והוא לא יפותה כלל. זאת אומרת, מה זאת אומרת? שלא יפשי, אבל יפשי ויפשי. אם הוא מדכב, חשוב מדכב. לא, לא יפותה כלל לעשות הרע. לא שלא יפותה כלל מצד התאוות שלו. כלומר, אדם שאין לו תאווה זה אדם חולה. ברור שאדם צריך שתהיה לו תאווה. אבל לא צריך שתהיה לו תאווה לעשות איסור. מבין? כלומר, לעשות את העבירה כעבירה. בין הנקיות לזהירות אתה מתכוון. כן, הזהירות זה שהאדם נזהר, מנקה את עצמו מלעשות דברים שרעתם גלויה ומפורסמת. בנקיות זה שאדם לא מחפש היתרים במה שאין רעתו מפורסמת וגלויה. אלא, מה שהוא אומר. והנה על מידה זו, היה דוד שמח בעצמו ואומר, הרחץ בניקיון כפיי, והסובבה את מזבחך השם, כי באמת רק מי שינקה לגמרי מכל נדנות חטא ועוון, הוא הראוי לראות את פני המלך השם, כי זולת זה אין לו אלא לבוש, ולהיקלה מלפניו, וכמאמר עזרא הסופר, אלוהי בושתי ונכלמתי, להרים אלוהי פניי אליך. כן, החטא מעכב את הפנים אל פנים. שלום. והרי חכמנו החמירו באיסור אכילת עוף בחלב, למרות שמן התורה מותר הדבר. מה ההבדל אם כן בחומרות השונות? תודה. תשובה. עוף בחלב זו תקנה דרבנן. והחכמים שקלו בדעתם מתי ראוי לאסור דבר שהתורה התירה אותו, מפני מה שעלול להימשך מזה. ולזה קוראים בעברית הלכה. אבל ברגע שאדם אינו אוסר, רוצה לאסור מה שהלכה לא אסרה, אינו עושה אלא מעשה השוטים. כמו שכתוב בתלמוד הירושלמי, כל דבר המותר ואוסרהו, הביטוי שם זה כל דבר המותר כל דבר כל מה ש... אני לא זוכר בדיוק את הביטוי, יש שם משפט מאוד מדויק מה? לא, אני מחפש את המשפט הירושלמי כן, ירושלמי דבר המותר ואוסרהו על עצמו משהו כזה, על כל פנים נקרא הדיוט. זה ביטוי כזה בגמר. יש גם בירושלמי בנדרים, לא דייך מה שעשרה תורה, שאתה בא ואוסר על עצמך דברים אחרים, אז מה שעשרה תורה, זה כולל בין היתר גם עוף בחלב, שזה איסור דרבנן, אז מה? וזה בכלל מה שעשרה תורה. כן. כן. בימינו יש כל מיני החמרות. שיהיו בריאים. אבל למה צריך להחמיר? איפה זה כתוב? בשביל זה צריך לבדוק, צריך ללמוד. אם דבר הוא מותר, אז הוא מותר. אם הוא אסור, אז הוא אסור. זה הגבול. על פי מה? על פי ההלכה. בשביל זה לומדים. לא, לא, ההלכה זה לא השולחן ערוך. ההלכה זה מה שהרב שלך אומר. זה הגדרה של ההלכה. אתה שאלת את הרב שלך, זה מותר או אסור? הרב אמר לך מותר, אסור לך להחמיר. פשוט מאוד. הביטוי והמחמיר תבוא עליו ברכה, נאמר בהלכות שבהן לא הצליחו להגיע להכרעה. כלומר, לא, לא רק זה. הכוונה בהלכות שבהן הפוסק מוכרח להתיר, בגלל שכללי ההלכה מחייבים אותו להתיר, למרות שהסברה לאסור בעלת משקל כבד היא. ולכן אמרו, אף על פי שאין בידינו לאסור, במקרה הזה המחמיר תבוא עליו ברכה. כלומר, הביטוי המחמיר תבוא עליו ברכה נאמר בהלכות שנאמר עליהם הדבר הזה. זה לא הנחיה כללית בחיים, שזה טוב להחמיר, המחמיר תבוא עליו ברכה. זה שטויות הדבר הזה. כן? כלומר, איך אומר הרב קוק בשאלות ותשובות אורך משפט, שבדבר שההיתר ברור, המחמיר, ומי שיבוא לאסור את הדבר המותר, אין זו חסידות כלל.
אז למה
נאמר
כוח להתיר
העדיף? אני לא מבין את הקושיה.
הכוח להתיר, לשים גדרות זה קל, להגביל את האדם בכל זה קל. אז זה לא תורת חיים, אתה סוגר את האדם. כוח להתיר העדיף, לא?
אני לא מבין מדוע הביטוי את כוח להתיר העדיף הוא מקשה על מה שאני אמרתי. לא מבין.
הרב אומר שכאילו במקום שהחכמים הסתפקו, אמרו שהמחמיר אשריו. אז הרב פוסק כבית שמאי וכבית הלל.
אני את השאלה שלך. אתה אומר, איך יכול להיות שבכלל יש מקומות שאמרו, המחמיר תבוא עליו ברכה, הלא, כוח די יתר, עדיף. אבל לא היה לו כוח. זה הכוונה, לא היה לו כוח. אגב, תשים לב שהביטוי המחמיר תבוא עליו ברכה לא מופיע אצל הקדמונים, בכלל. המקום הראשון שבו זה מופיע זה בטור.
בטור?
בטור, כן. הוא הראשון שהשתמש בביטוי הזה. כן? כלומר, ככל שהדורות הולכים ומתרחקים מהמקור, כוח ההכרעה הולך ונחלש. ולכן, יש ההתרבות של הביטוי הזה, המחמיר תבוא עליו ברכה. זה לא שזה דבר טוב. יש מקום אחד במסכת נדרים, כתוב שרבי עקיבא היה הוכח בזה להחמיר. כלומר, יש זה הלכה אחת בדיני נדרים, שרבי עקיבא לא הצליח להכריע, וכתוב שהוא היה הוכח להחמיר. זה מקרה יחיד כמעט, אני חושב בתלמיד. מה?
חשב או החליט להחמיר?
הוכח.
הוכח זה חושב.
כלומר, לא ברור לו. זה כלומר, המפרשים הזה, מה זה הוכח? מחכך שפתיו זו בזו. ככה, כן, רבי עקיבא. הוכח, מכאן שרבי עקיבא היו שפתיים. טוב. איפה אנחנו? מה זה רבנים שמחמירים? ככה אתה שואל. אז אני אסביר, יש פה טעות בהבנה. רב לא מחמיר. רב לא מחמיר. רב סובר שהדבר אסור, זה הכל. כלומר, כשאומרים בהלכה פלוני מחמיר, אין הכוונה שיש לו נטייה בנפש שצריך להחמיר, אלא הוא סובר שהדבר הוא אסור, מה אתה עושה?
אבל יש אומרים שהחמירו על עצמם ולא יגידו להחמיר.
זה משהו אחר, יש מידת חסידות. מידת חסידות זה לאדם אישית, כשאף אחד לא רואה ואף אחד לא יודע. אבל אם יתגלה שהוא מחמיר, זה אסור. זה אסור לא לגלות את זה. כן? למשל, הרבי שלום מסעס, שהיה רב ראשי של ירושלים, ולשעבר היה גם רב ראשי של מרוקו, אמר לי שאסור לאדם לומר, אני אוכל חלק. חלק. אסור להגיד את זה. זה איסור. כי אתה אומר, אני לא אוכל את מה שאתה אוכל. אסור להגיד את זה. אלא מה? מותר לך לשקר ולומר, אני לא אוהב בשר, או אני חולה והרופא אסר עליי. זה מותר. אבל להגיד, אני לא אוכל כי זה לא חלק, זה איסור.
השקר הזה לפי מסכת עירובין דף ס"ה.
נכון.
אבל
נכון, שמותר לתת חכם לשנות בכמה דברים. ברור. טוב, עד כאן להיום. שלום.